רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
ננסה ליצור עולם יותר.
שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, מארח את אביב ארץ. מה קורה אביב?
אהלן אופר, בסדר גמור, בסדר גמור.
צהריים, אני הגיע יום חמישי, נגמר עוד שבוע מטורף.
לגמרי, לגמרי.
כן, כן, לא יודע, אני חושב שאנחנו צריכים פנסיה, לצאת לפנסיה כבר, לא, לא, סתם, אני חושב שאנחנו... קודם כל, מי שלא מכיר, אביב הרץ, יועץ נדלן, סוכן נדלן, או בעברית מתווך. אני חושב אנחנו מכירים כבר כמה, 5-6 שנים, אני כבר לא זוכר.
משהו כזה, משהו כזה, נשמע לי הגיוני.
אז בואו תן ככה למאזינים איזשהו מילה וחצי סקירה מי זה אביב. אני בינתיים יתייג אותנו בפייסבוק. אז כן, מי זה אביב?
על הכיפק. אז קוראים לאביב ארץ, אני מתווך נדלן, עוסק בערים הרצליה ורעננה. מזה סדר גודל של 7 שנים בתחום. נשוי, אבא לשניים.
שהכרתי אותך, אני חושב, עוד לא היית נשוי, היית לפני
נכון,
חתונה.
נכון, 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 כזה. נכון. ממש ככה, ממש ככה. הנה, זה ממקם אותנו על אזור 2016, שם בואכה 2017.
כן.
Mm-hmm. על הכיפק, אז בכל מקרה
איך נכנסת נמצא... לנדלן, אני זוכר שום סיפור ככה מעניין, שלמדת ממשל, לא, לא ממשל, משהו בבין תחומי.
יש לי תואר בכלכלה ומנהל עסקים, התמחות ביזמות עסקית, משם ככה הלכתי דווקא לתחומי הניהול, עבדתי כמנהל אזור מרכז בחברה שנקראת יזמים צעירים ישראל. לאחר מספר שנים שם, החלטתי ככה שאני רוצה לשנות, לפתוח איזשהו עסק משלי, עם רקע משפחתי ככה בתחום הנדלן, המליצו לי, אולי תלך לתחום הזה, אולי זה משהו שיכול להתאים לך. ונפגשתי עם מספר מתווכים, בין היתר עם הזכיין של המשרד, עם אסף ראם, שדרך אגב שם בחרתי גם להתחיל ולצאת לדרך. עד כה דרך מקסימה, ואני דרך כלל מודה לו מאוד על הדרך הזאת, אז על הדרך זה זמן טוב לפרגן. משם זה היסטוריה, 7 שנים אני בנדלן, ובתחום מתווך נדלן ספציפית, ומאושר מאוד ממה שאני עושה, כיף גדול, כיף גדול לעזור לאנשים להביא ערך, ערך אמיתי.
כן, סתכל, בתור אחד שמכיר אותך כבר מספר שנים, ולבינו כמה עסקאות ביחד וכמה לקוחות.
חד משמעית.
באמת, יש לך את התשוקה הזאת, ואני שומע את זה גם, קודם כל מרגישים את זה באוויר שאתה מדבר, ויחד עם זאת גם מרגיש, שומעים את זה מהלקוחות שלך. אביב דואג לנו ואיך הוא דיבר איתנו, כלומר המעטפת, ואני חושב שלא הרבה, אתה יודע, סוכני נדלן, אני אומר את זה הרבה, תמיד אתה יכול לנסוע ב... הם מעסיקים בעיקר את תולי המודעות ברחובות, בשדרות הפנימיות של הרחובות בערים. תיסע ברחוב בן יהודה בכפר סבא, מהקאנטרי עד לכיוון צומת עלייה, הכל שם זה מודעות. עכשיו, כל פעם זה סוכני נדלן חדשים. כלומר, התחלופה היא מאוד מאוד גדולה.
מאוד גדולה.
ואני חושב שאתה נמצא בתוך ה-15-20% של הסוכנים היציבים. אני חושב שסוכן שמחזיק מעל 2-3, עוד פעם בסטטיסטיקה שאני מסתכל עליה. מהראייה שלי, אני, אתה יודע, יועץ משכנתות מתעסק, אני מלווה אתכם, אתכם, את יועצי המשכנתות, אנחנו עובדים ביחד, סליחה, את יועצי הנדלן והמתווכים, אני עובד ביחד איתכם כברת דרך, ואנחנו מכירים, אז באמת, אני חושב שאתה נמצא שם בתוך ה-20% ששורדים, ולשרוד בתור מתווך, זה אמינות, אמינות, שירותיות, שירותיות, ואחרי זה כבר נכסים. זוהי דעתי.
לגמרי, לגמרי.
וזה יודע, נכון להרבה דברים.
קודם כל, לפני הכל, זה עבודה עם אנשים, זה עבודה בין בני אדם. אחרי זה מגיעים הנכסים, והכל בסדר, כבודו של הנכס מונח במקומו, אבל קודם כל, הבן אדם שעומד מאחורי הנכס, צריך לתת לו את השירות הכי טוב שרק אפשר. בסופו של דבר, זה הערך האמיתי שאנחנו נביא לעסקה. אוקיי? היכולת לגשר בין המוכר לבין הקונה. טוב, יש המון המון מה לדבר סביב הדבר הזה, כי יש ערך מוסף אדיר. זה משהו שיכול להיות שנגיע אליו גם בהמשך.
ברור, נגיע, נגיע. אנחנו גם למעשה לפני סוג של כנס שאתה עורך, ואנחנו תכף נדבר על הכנס. אבל אתה מקודם שאלת אותי שאלה, בכמה דקות קודם עם הפרסום, ואמרתי, אני אענה לך עכשיו, אז תשאל אותה עוד פעם.
תקשיב, אני לא מצליח להבין, אני ראיתי את הפרסומים של בנק פועלים, אני לא מצליח להבין על איזה הקלות, על מה הם מדברים שם, אתה אשמח שתפרט לי ככה.
רגע,
הזדמנו טובה להתעדכן.
סיימתי לתייג, הנה, 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 שמור, וכולנו מתויגים, ואפשר גם זה, וסתכל, בנק פועלים, בוא נודע על האמת, שאלה להנחתה, ביקשתי ממך. מה, זה יותר מדי, לא, אנחנו אמינות, קודם כל. לא, סתכל, בנק פועלים נתן עכשיו, השבוע הוציא הודעה לעיתונות, וכבר רואים את זה בפרסומות, שמרקו מדבר עם אמא שלו, כותב למכתב שהכל בסדר. ידוע שעולם המשכנתאות השתנה בחצי שנה האחרונה, ריבית הפריים עלתה, ואומר, מי שיש לו משכנתה שצמודה לפריים, לי יש משכנתה שצמודה לפריים, אני חושב שגם לך יש משכנתה, לפעמים שאני זוכר שיש לך חלק של מרכיב בפריים. ההחזר של הפריים עולה כי זאת ריבית משתנה, בהתאם לריבית בנק ישראל, שעלתה לנו מ-1.6 ל-4.25, וכנראה היא תעלה בכחצי אחוז פלוס, במסגרת של חצי אחוז לקראת סוף החודש, עוד שבוע בערך. ב-22 אלו טועה, כנראה שהנגיד יעלה אותה עוד פעם, עוד קצת, וזה השפיע לכולנו על הכיס. עכשיו, יש אנשים שיש להם עוד משכנתאות צמודות למדד, ואנשים שלקחו סכומים הרבה מעבר ל-30 או שליש מהמשכנתה צמוד לפריים. אתה זוכר שלפני שנתיים כולם דיברו, אפשר 70% פריים, אפשר 70% פריים.
הגיעה איזו הקלה משונה כזאת מבנק ישראל, לא בטוח שהעיתוי היה כזה מוצלח.
לא, אז דיברו 70% פריים, אתה מוזמן להיכנס לארכיון התוכניות, וארכיון הכתבות שלי בוואלה, ולראות שאני דיברתי שזה לא בריא, כי הפריים מתישהו יעלה, ואז זה יקרה, יהיה בעיה. אבל האנשים נלחצים, ואנשים קשה להם פתאום. בנק פועלים ואומר, אחד הדברים, אתה יודע, בשביל להקל במשכנתה, אם לך יש משכנתה שאתה משלם, לא יודע, 5,000 שקל נניח בחודש, אתה אומר, okay. פתאום גדלה המשפחה, ההכנסות קצת ירדו, ההחזרים התחילו לעלות קצת נהיה קשה, אז אתה יכול לקחת המשכנתה ולנסות למחזר אותה. Okay. מחזור זה סילוק משכנתה, לקחת תנאים חדשים, עדכניים של היום, ופריסה מחדש, אתה יכול חישוב מסלול מחדש.
כן. Okay.
אז אחת האפשרויות, מי שיש לו נניח משכנתה, אתה יכול נניח את המשכנתה שלך, שבנינו אותה בצורה חכמה ויפה וטובה, לקחת אותה ולפרוס אותה עכשיו ל-30 שנה, ופתאום קום 5,000 שקל, לשלם 3,000-4,000 שקלים. בפועל, תזרימית יותר נוח לך, אבל זה לא בטוח שהוא מבחינה פיננסית נכון. בנק פועלים בא ואומר, ההליך הזה אצלי מאוד פשוט. מי שיש לו משכנתה מעל 5 שנים, יכול להרים אליי טלפון למוקד, הוא יקבל גם ה-SMS מובנה, ואנחנו נאפשר לו לעשות מחזור רק לחלק של הפריים. כלומר, אם יש לך פריים, היתרה שלו עוד 20 שנה, עם הנחה, פריים נניח מינוס 0.5, דוגמה, אין בעיה, אתה יכול לפרוס את החצי, להרים טלפון, נשאל אותך שאלה וחצי, לא נבדוק את הנכס, לא נבדוק הכנסות, לא שום דבר, ונעריך לך את הפריים, נעשה חישוב מסלול חדש, לעד 30 שנה.
זה בתנאי שאתה לקוח של בנק פועלים,
כן, ולקחת לא. שם את המשכנתה. כן, כן, אם יש לך משכנתה בבנק פועלים. יש לזה יתרון על באמת, כי זה מקל את ההחזר החודשי בכמה שקלים, אולי אפילו כמה מאות שקלים, תלוי, אבל יש לזה גם חסרון ענק, שזה בטווח הארוך, אתה תשלם יותר ריביות. קרן המשכנתה תיחתך, תקטן בצורה יותר איטית, וצריכים להבין את זה ולעשות זה בצורה חכמה, לא בטוח שזה נכון לרוץ ולעשות את זה.
וואלה. וואלה.
אתה זוכר שבתחילת הקורונה כולם אמרו, בואו נקפיא את המשכנתה, יולי.
כן, אני זוכר טוב טוב טיימים האלה.
סתם הקפיאו את המשכנתה, לא היו צריכים, אבל הקפיאו. כי אפשר להקפיא את המשכנתה. לא, חבר'ה, זה עולה לכם כסף בסוף. אז אולי שווה לעשות חישוב מסלול מחדש בתוך כלכלת המשפחה, לפני שעושים את הדבר הזה, ולראות, אוקיי, מה אפשר לצמצם? אולי נלך רק 3 פעמים למסעדה במקום 4 פעמים, ויהיה לנו יותר נוח עם הפריים. אני חושב שזה צעד יותר נבון כרגע.
אני חושב שזה תחום כזה שאנשים באים ומסתכלים מה קורה לי כרגע, איך התנאים שלי כרגע, והם לא חושבים מספיק על העתיד. ובדיוק בשביל זה אתה מגיע, ואני זוכר, אני גילוי נאות, אני לקחתי גם את המשכנתה שלי אישית דרכך, כמובן אחרי מספר שנים שאנחנו עובדים, וגם המלצתי גם להמון לקוחות. תראה, בסופו של דבר באת ואמרת לי משהו מאוד נכון. אל תסתכלו רק מה שקורה כרגע. תסתכלו גם על קדימה, וצבת ככה את המסלולים.
עשינו גם תחזית עתידית, אני חייב להגיד לך דרך אגב.
זה מאוד חשוב.
התחזית העתידית שעשינו, אני היום עובד עם תחזית עתידית של בנק ישראל. היום הם מפרסמים את זה, וגם הבנקים הרגילים היום, בעקבות הרפורמה החדשה במשכנתאות, עובדת עם תחזית של בנק ישראל. ואני אגיד לך שבנק ישראל לפני 8 חודשים לא חזה את זה. לא חזה מלחמה ברוסיה, לא חזה את הדולר שהתרסק לנו, ואת הדולר שעלה בחזרה עכשיו, זאת אומרת, זה תנודתיות, 0.5 שקל.
חבל על הזמן, מטורף.
קניתי דולרים שהוא היה ברצפה. לא, זה לא במזרון, אל תדאג, זה באוש. אבל הרבצתי שם עסקה.
תרמון.
כל חוקי. אבל אני אומר, הם לא חוזים את זה, וגם אנחנו, לא, אף אחד לא חזה ש... אתה יודע, אני חושב שעשינו תרחיש, ואמרנו 2% מדד בשנה. לא, אף אחד לא חזה שמדד תשומות הבנייה עלה ב-5%, ושהריביות יעלו פריים 4.25. היום, כל הריביות המשתנות, דרך אגב, עלו היום ב0.5%. אנשים רצו, רצתי, אני וטלי רצנו אנשים לחתום היום, כלומר, לסגור את המשכנתה עכשיו,
כן.
כי זה אופס עלייה של 0.5%, ו... וואו, השוק הזה משתנה, ואני חייב להגיד לך, שאני ישבתי איתך, עשינו את הרכישים, אבל לא חושב שהגענו כאלה קיצוניות. דרך אגב, היום את הרכישים, לפי בנק ישראל, אני חושב שהם מוטעים, כי בעוד שנה, שנתיים, הם משתנו כלפי מטה.
וואלה.
כן.
וואלה, זה מעניין.
אני חושב. הפריים בסוף ירד. אם אתה שואל אותי, לא נשאר איתו ב-1.6, זה לא הכי בריא, גם 1.6 לדענתי, אבל אני מעריך שהפריים, ולדעתי פריים בריא, שהוא סביב ה-3%.
כולי תקווה, למרות שהיסטורית גם ראינו ערכים גם גבוהים מזה.
כן, אבל אתה יודע, היסטורית ראינו גם 18% בשנת 99, והוא היה 4... פסיכי לחלוטין. הוא היה דרך אגב, כן, אבל זה היה עולמות אחרים. ודרך אגב, הפריים היה 4.75 בשנת 2011, תקופה קצרה מאוד, ואז הוא התחיל לרדת.
הבנתי.
אז אני חושב שזה בסדר שפריים, שמע, בסוף, הפריים משפיע על כולנו בהמון המון תחומים. החל מהמינוס שלנו ודרך חסכונות שלנו, למרות שהבנקים פחות אוהבים להשתתף איתנו שאנחנו חוסכים כסף, אבל עדיין איפשהו זה משפיע על המון המון תחומים. הוא לא צריך להיות 4.5, 4.25 וגם לא 5% אני חושב, כי זה מכביד על המון המון אנשים היום. אני ריאלית לדעתי פריים סביב ה-3% אפשר לחיות עם זה וזה בסדר. אתה יודע, ווין ווין כזה.
נשמע ככה, נאחל עבור כולנו, עבור כל בעלי המשכנתאות הנוכחים ואלה שעתידים לקחת.
כן, אז בקיצור, כמו שאני אומר, שנייה לפני שאתם רוצים ועושים החלטות במשכנתה, תנשמו, תרימו טלפון ליועץ, אפילו לא... זה שיחת טלפון להבין, לא חושב שצריכים לקחת את זה כסף. אני לא לוקח על כזאת שאלה כסף, ואני מקווה שיועצים אחרים לא ייקחו כסף כזאת שאלה. טוב, כן, סיימתי את השאלה שלי. כנס ביום רביעי הבא, נכון?
יום רביעי הבא, 16-11 לחודש, זה ממש יום הקרוב, יום רביעי הקרוב, הקרב עלינו ובא.
ביום קודם התפרסם המדד.
אז יהיה הרבה מה לדבר.
כן, כי המדד בסוף הוא גם משפיע על הפריים. אז זה שמע, אנחנו תקופה מאוד מאתגרת.
מעניינת.
מאתגרת יותר. כן, לא, היא מעניינת, אבל היא מאתגרת, כי גם לקוחות, אתה יודע, לקוחות שמצאים בהיסטריה ולא מבינים, ואני מבין שבעולם שלך, אתה יודע, אם בוא נדבר על העולם שלך, אז לפני 8 חודשים, דירה על הנייר נמכרה בחודש, סליחה, דירה למכירה, חודש זה המקסימום לדעתי שהחזיקו, שמכרו דירות.
אופר, זו תקופה מטורפת. אני מדבר עם מתווכים של 40 שנה, אומרים לי, אביב, לא ראינו דבר כזה, חוסר כזה של היצע, כזאת תנופה אדירה במחירים, לא ראינו דבר כזה, לא היה דבר כזה.
לפני 8 חודשים.
לפני 8 חודשים, נכון.
והיום פתאום אנחנו, זה סחרחורת, כי אני זוכר, אני ישבתי עם הבנקים, אנחנו בחיים לא בנקאית, עם ניסיון, לא תגיד לילדה 10 שנים בבנק, עם ניסיון של 30 שנה בבנק. אופר, אני כל השנים שלי לא ראיתי מה שקורה, כזה דבר.
מטורף,
כאלה
פשוט
עסקאות,
מטורף.
כאלה אנשים קונים וקונים וקונים וקונים, והיום אנחנו שומעים שפתאום בגלל שהריביות עלו, אז קודם כל המשקיעים קצת יצאו, רוב המשקיעים יצאו. יש לנו בעיית הייטק שמתחיל הגל של ההייטק להגיע גם למישור החוף, בואכה הרצליה, תל אביב,
כן, והרבה מהם חווינו אותם בשנתיים האחרונות עם כל הגלים עכשיו שהשתחררו והכספים שהשתחררו בעולם ההייטק. הרגשנו אותם מגיעים לאזורים שלנו, באזור של הרצליה, באזור של רעננה. שמעתי מקולגות על אזורים כמו תל אביב, רמת גן, כל הרדיוס האלה של המרכז והשרון, חווינו את זה ככה חזק מאוד. אבל לא רק הם, ממש לא רק הם. גם זוגות צעירים שככה החליטו לרדת מהגדר, ועוד הרבה מאוד נדבכים נוספים. דרך אגב, אפרופו, הזכרת קודם את המשקיעים. המשקיעים קרה עוד משהו חוץ מעליית הריביות, גם העלו להם את המיסוי בחזרה, מ-5% ל-8%, וגם זה נתן את האפקט שלו.
זה נתן את האפקט, אבל אתה יודע, אני, בתור משקיע נדלן, אני אומר, בסוף אתה צריך להכניס את כל העלויות של העסקה פנימה, 3% האלה זה בטל ב-60 לדעתי, אם העסקה היא עסקה טובה, ואם אתה כן מכניס, ואם קנית דירה ב-2 מיליון שקלים, והמס שלך הוא 160 אלף שקל, במקום 100 אלף שקל לצורך העניין, נכון? זה הקודם 160, כן, 100 אלף שקל, ועדיין העסקה הזאת טובה, ובסוף אתה מעמיס את זה על השכר דירה, וכמה אתה תמכור, ואתה יודע, אז צריכים להסתכל על כל התמונה, לא?
כל המעטפת, נכון, אתה צודק.
כי אתה גם, בדרך כלל גם משקיע, לוקח עורך דין, ויש לו מתווך, והוא פה עושה שום שיפוץ קטנצ'י כזה. תסתכל על הכל. זה לא למשקיעים, אבל עדיין, היום בשביל להשקיע לגייס כסף, אל תשכח הרבה מהם כספים שלהם בבורסות. בורסות בירידה, הם חכים שהבורסות יעלו.
נכון מאוד.
גיוס הכסף עולה להם יותר. הוא עולה להם יותר עיקר. אם 1,000,000 שקל קודם עלה 4,500 שקל, הוא כבר מתקרב ל-5,000 שקלים, המיליון שקל האלה. אז עולם המשקיעים הוא קצת שונה.
לגמרי, לגמרי.
אבל עדיין, אם אני לוקח 8 חודשים אחורה, אם אני רציתי למכור נכס, ורציתי 2.5 מיליון שקלים, כנראה שהייתי מוכר אותו בטווח של חודש, וכנראה שגם הייתי מקבל יותר מ2.5 מיליון שקלים, כי פתאום זה רוצה את הנכס ומוכן להציע עוד 10,000 שקל, ואז המוכר שכבר התקדם איתי, אמר, אני מוכן לשים עוד 20,000 שקל, ופתאום הייתי מוצא את עצמי מקבל 2,550, 50 אלף ממה שאני רציתי, זה מה שאלה הרבה יותר מחירים, אני מכיר את הסיפורים האלה מלקוחות שלי, אני מכיר שאתה, אני מאמין שגם אתה נתקלת בדברים האלה, והיום השוק השתנה. היום השוק, דירה, כמה זמן לוקח להיום לשבת למחירה?
תראה, הזמנים הולכים ומתארכים. זאת אומרת, אם בשנה, שנתיים האחרונות, פחות או יותר, חווינו כל מיני מקרים, אפילו שאתה יודע, לפעמים לא היינו צריכים לפרסם את הדירה, רק מהפול לקוחות שיש לנו, אנשים עמדו בתור לרכוש את אותה דירה, ולא במחירים מבוטלים, שזה היה מדהים. מוכרים התעקשו במחירים, והם גם קיבלו אותם. בוא נאמר ככה, בסדרי גודל של החודשים האחרונים, עם כל השינוי של השוק, קוראים פה דברים מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו רואים את זמני המחירה הולכים ומתארכים. אז זה התחיל מעניין של בהתחלה ימים ושבועות וחודש, חודשיים בגג של מחירה. אתה יודע, היית רואה נכס של 60 יום, היית אומר כבר נגמר הסיפור שלו, הוא כבר לא באמת רלוונטי בשוק. היום נכסים כאלה בהחלט רלוונטי בשוק, בהחלט אנחנו נראה גם את הנכסים ממשיכים לשבת ולאט לאט לחזור לזמני המחירה ממוצעים. בעבר, זמן מחירה ממוצע של נכס, אופר, בשוק תקין, זה סדרי גודל של חצי שנה. בסדר? אז נכון, עם שיווק נכון, אפשר להקות את השוק, אז אתה מגיע לשלושה חודשים.
אני חייב להגיד לך, אני חושב שזמן... כל דבר שאנחנו עושים בחיים ולימדו אותי, שאתה עושה אותו מהר, אתה עושה אותו עם טעויות. תעשה אותו בצורה יסודית, תעשה אותו בצורה טובה. כי ברגע שאני רוצה תוך חודש למכור, ואני לחוץ למכור, והמוכר שלך רוצה לשים להם כסף בשביל שלא יבוא מישהו אחר, ו... אז מישהו נדפק בדרך, כי פתאום הוא גילה שאת האחוז מימון הוא לא קיבל, כי השמאי יעריך את זה בצורה אחרת. ופספסנו, כי אני כבר אין לי מקום לגור, ואני מוצא את עצמי בין לבין. כלומר, הלוח זמנים שאני חשבתי בעסקה. ו... אז אני חושב שדווקא עסקה שהיא מבוצעת ברוגע, כולם מרוויחים מנה. נכון שהמוכר אולי ירוויח כמה גרושים פחות ממה שהוא חשב, או שאין לו יותר מדי אנשים שדופקים על הדלת, אבל יש לו אולי 7 אנשים איכותיים, מאשר 50 אנשים שמבלבלים את המוח.
תראה, העסקה צריכה להתבצע נכון. האם היא תתבצע בהתחלה או אחרי מספר חודשים? אין לזה חוקים, בסדר? אתה לא יודע מתי יגיע הקונה, לא מדובר על סתם קונה. קונה שהכי מתאים, הכי מתאים. זה עניין של בשלות שמוכרים, עניין של בשלות שקונים, זה עניין של בשלות של כולם, ושהדברים מתכנסים בצורה מסודרת לידי עסקה. יש משפט בנדלן שאומר, "The first offer is the best offer." זה לא בהכרח נכון, אבל זה קורה הרבה פעמים. וכשזה קורה, אנחנו רואים את זה big time. זאת אומרת, קרה לא מעט פעמים שאני חווה מקרים בשוק שהגיעה הצעה מאוד 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 אטרקטיבית למוכר, באותו זמן הוא לא היה בבשלות לעשות את זה, לא היה לו את הגורם שילווה אותו, הגורם המקצועי שילווה אותו ויוכל להדריך אותו לשקף לו מה קורה, הוא פספס את אותה הצעה. אחרי זה לשחזר את אותה הצעה כשהנכס נמצא 3, 4, 5, 6 חודשים בשוק, והקונים כבר מתחילים, אתה יודע, להסתכל בצורה די עקומה על הנכס, לא פשוט לשחזר את אותה הצעה. צריך להבין, קוראים שני דברים. דבר ראשון, אם הנכס מגיע לשלבים של אחרי 3 חודשים, בדרך כלל אנשים מתחילים לשאול, אולי יש שם איזשהם בעיות שאנחנו צריכים לדעת, אולי המוכר בשלב הזה כבר נמצא באיזשהו לחץ של מחירה, ונצליח לסחוט אותו כלפי מטה, והכוח לאט לאט יוצא מידי המוכר ועובר לידי הקונים. אנחנו לא רוצים שזה יהיה, זה שיווק שהוא לא נכון, אוקיי? יש מקרים שזה מגיע לשם, אבל עוד פעם, השאלה מה עשינו בדרך. יש מקרים אחרים שאנחנו חווים את זה גם כן, אותם קונים שמגיעים אחרי 3, 4 ו-5 חודשים, הקונים האלה שמגיעים לאחר מכן, זה קונים שבדרך כלל בשלב הראשון של השיווק של הנכס, הם לא היו בבשלות, אבל הם מגיעים לשם ועוד פעם מסתכלים בעין עקומה על הנכס. מי הקונים הכי טובים והשלבים הכי טובים למחירת הנכס? חודש, חודשיים, 3 ראשונים, מגיע הגל הראשון המאוד מאוד 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 איכותי של הקונים, הקונים מבשלים ומגיעים ביחד. אם מצליחים להגיע בתור מוכר, האידיאל מבחינתו, שיגיעו 2-3 קונים ביחד, ויהיה אפשר אפילו, אתה יודע, למקסם ביניהם את המחיר, ולהביא לידי מחיר מקסימלי עבור הנכס, זה נדיר. זה מדהים בשבילו. זה לא כזה נדיר מצד אחד, וזה אפשרי. מצד שני, זה לא קורה בכל מחירה. הלוואי וזה יקרה לכל מוכר. אם אנחנו עכשיו נלך למכור את הדירה שלנו, מאחל לנו שזה יקרה, כן? אבל גם אם לא, יש עדיין המון דרכים בשיטות של מסע ומתן למקסם את המחיר עבור המוכר. בוודאי, חד משמעית.
בוא נדבר על הכנס. או שנעשה שתי דקות הפסקת מוזיקה קלה, מה אתה אומר?
אפשר איזה הפסקת מוזיקה קלה, נדבר על זה במוזיקה כמו שצריך.
בוא נעשה משהו קצר, קצר, של 2:46.
שלנו יש קסם מיוחד, זה לא מפריע רק אם אתה לבד. כשאתה לבד הכל נראה גדול, כוכבים למעלה לא רוצים ליפול. האנשים הרגילים לישון בשקט הם הולכים, חתולים מייללים, ילדים לא נרדמים. החובות שלנו הכל כבר התרוקן, זה לא מפריע רק אם אתה זקן. קם מתוך שינה, מביט בלבנה ששם ראשי קינה. זה למור, כשאתה לבד, זקוק לאהבה, אתה פתאום מרגיש, עוד יש לך תקווה. קם מתוך שינה, מביט בלבנה ששם ראשי קינה.
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, מערכת אביב הרץ, רימקס בעיר הרצליה. מה קורה?
בסדר, כאמור, מעולה, מעולה.
קצת קרב אליך את המיקרופון, בבקשה, קצת.
אין בעיה.
התחלנו לדבר על זה שביום רביעי הבא, כנס, כנס שהמטרה שלו, אתה מדי פעם עושה כנסים, לפחות אחת לשנה לפחות, כנס קונים, מוכרים, פעם אתה רוצה להתמקד יותר על הכנס, איך למכור נדלן בצורה יעילה ונכונה.
נכון מאוד, זה נושא הכנס.
מה הבעיה? מצלצלים לאביב, אומרים לאביב, בוא תמכור לי את הדירה, וזהו, מה? מה אני צריך כנס בשביל זה? סתם אני שורף שעתיים שלמות.
כן, אה? אז תראה, הכנס הזה באמת בא לעשות סדר. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא די מוזרה. אנחנו אחרי שנתיים שלא היה כמעט עצה של נכסים, המון דחות המחירות שלהם, מתלבטים איך לעשות את הדברים. הייתה עליית מחירים מטאורית. השוק כרגע משתנה, יש לו חוקים חדשים, צריך להבין את החוקים ולעשות את ההתאמות אלינו. בסדר, אלינו כמוכרי נכסים, אלינו כקונה נכסים, להבין איך לעשות את התהליכים בצורה נכונה. עכשיו, זה לא רק מבחינה נדלנית מסחרית משתנה, לא רק מחירים יש פה איזשהו שינוי, לא רק זמן המחירה יש פה דברים שמשתנים, לא רק מה עושים קודם קונים, קודם מוכרים, והנה אני מרים, אני לא אגלה לכם, כל התשובות האלה הולכות להיות בכנס. עכשיו, זה לא רק באגף הזה, יש דברים משפטיים חדשים שנכנסו, כל מיני דברים שנתקלתי בהם בעסקאות האחרונות, אני תפסתי את הראש ואמרתי...
מה נכנס? תן לי
זה
דוגמה.
לא הגעתי, הנה דוגמה, דוגמה למקרה שהיה לנו דירה שמכרנו עכשיו לא מזמן ברחוב צ'רניחובסקי, דירה בקומה שלישית, אין לה זכויות בנייה על הגג, מה אתה מצפה שיקרה, שהיא נמכרת? שאף אחד לא ידבר איתך עכשיו על זכויות בנייה, על הגג ואתלים וכל מיני דברים כאלה. פתאום עורך הדין, זכותו יאמר, כי זו פסיקה שנכנסה יחסית לאחרונה, אחרי ועדת הרר של עיריית חולון, משהו די רציני שנמשך כבר גם די הרבה זמן עכשיו, הפסיקה הזאת מתפשטת גם לעיריות נוספות, בין היתר העסקה פה ספציפית הייתה בהרצליה, אבל זה נכון כמעט לכל עיר היום בארץ, לפי דעתי. ומה שקרה שם, מדובר בדירה, בקומה השלישית, מעלה יש גג משותף של כל דיירי הבניין. במעמד המחירה, אותו מוכר, הוא מתבקש לשלם היטלים לעירייה. וכחלק מההיטלים האלה, הוא מתבקש לשלם היטל על זכויות הבנייה שיש לו בגג, או שאין לו. זאת אומרת, אין לו זכויות בתכלס, אבל הוא היחיד שמסוגל לבנות שם. ולכן העירייה, על סמך אותו פסק דין, באה ואומרת, אוקיי, אתה היחיד שמסוגל לבנות שם, בוא תשלם לנו עכשיו היטלים, וזה סכומים לא מבוטלים.
צריך לזכור, דוגמה קטנה. שהיטלי השבחה זה היטלים שחלים על המוכר בדרך כלל. כלומר, שאני בא למכור את הדירה, אז העירייה אומרת, רגע, הדירה שווה אומנם 2 מיליון שקלים, אבל יש כאן אפשרויות להשביח אותה, לבנות עוד קומה, עוד שתיים, לא יודע, מרפסת, מה שזה לא יהיה. אז בתכלס, מבחינתנו, היא שווה הרבה יותר, אתה צריך עכשיו שלם לנו את כמה עשרות, מאות, אלפי שקלים.
על הפוטנציאל הגלום פה.
על הפוטנציאל שלא בטוח כן או לא, כי אתה בתכלס, אתה מוכר אותה עם פוטנציאל. עכשיו, כל עוד אין לנו, יש כאן התעסקות שזה, אתה יודע מה, זה מביא אותי למשהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואולי, וואלה, צריכים את זה גם בכנס. עכשיו אני אשנה לך. כל נושא של השמאות המוקדמת, למחירה ולרכישה.
אפשר לחשוב על זה בכנסים הקודמים, בכנסים הבאים, וזה משהו שיכול להיות חזק מאוד על הפרק, אני מסכים איתך.
שמאי, תמיד אנחנו אומרים שמאי, הבנק וכל הדברים האלה, שמאות מוקדמת, אני מדבר על זה לא מעט, וכל פעם מעלה כאן פוסטים, היא נכונה גם מבחינת אחוז המימון, אם בן אדם צריך, גם מבחינת בעיות רישומיות, זיהוי של הנכס וכו'. ואם אני רוצה למכור את הנכס, קודם כל כמה כסף באמת אני חושב שהנכס שווה, כי יש הבדל בין הנדלני לבין סנטימנטלי, המחיר, וכמה כסף אני, האם יש לי גם עוד הוצאות כגון היטלים וכאלה דברים, שזה השמאי, צריך לבוא ולספר לי בשביל שאני לא אקבל את ההפתעה. כי once חתמתי על חוזה וגיליתי אחרי זה שיש לי היטלים, הרצליה, אני חושב, בתים רבים בנווה עמל, כל הצמודי קרקע שבאו למכור, פתאום גילו שברטרואקטיבי יש להם היטלי בריכה.
שזה נכון? מטורף, כן, כן.
וזה
כן.
כמה עשרות אלפי שקלים.
וזה לא משנה אם בנית בריכה או לא בנית, אם השטח שלך מתאים לבניית בריכה, בוא תשלם.
כן, כלומר, דרך אגב, הקונה, הוא לא צריך לעשות את ה... הוא כבר יש לו את היתר לבריכה כעיקרון, אז הוא כאילו קנה את הבית עם הבריכה, אבל זה שמחרתי, לא ידעתי שיש לי את האפשרות למכור בריכה. ואז פתאום הם קיבלו, ואם הוא בנה לקנות, נניח, פתאום קיבל עלויות כספיות מאוד מאוד גדולות, וברגע שהוא היה משתמש בשמאות מוקדמת, שמאות לקראת מחירה, כנראה שהשמאי היה מזהה את הדברים האלה, יש ועדות ערר, ויש כל הדברים השמאים אחרים, נכון, וכאלה נכון, דברים, והרחנו נכון. כאן לא מעט שמאים בנושא הזה, אז סתם ככה פתאום קפץ לי לראש, מצטער. שמע, עולם הנדלן, אנחנו חיים את עולם הנדלן, ועולם שהוא כל כך מלא בתוכן,
וואו, זה לא נגמר, אתה יודע, לאחר 7 שנים במקצוע, אתה אומר, מה כבר אפשר עוד ללמוד? כל עסקה, כל יום, א', דברים משתנים, ב', יש כל כך הרבה מורכבות בנושאים האלה, שכל יום לומדים דברים חדשים, מדהים. ואני מדבר איתך, אופר, אני למעלה מהעסקאות נטלן, ועדיין יש עסקאות שאני נתקל בהן, ואני אומר, מה קורה כאן? בכזה עוד לא נתקלתי. זה משהו מדהים, זה חלק מהקסם והעניין במקצוע.
אני תמיד אומר ללקוחות, אני כבר ראיתי הכל ב10 שנים שאני מתעסק בנדלן, אבל כנראה עוד לא ראיתי את הכל.
לגמרי. אז פה גם נכנס לרח אגב החלק שלך, אז אם דיברנו על הערכה של שמאי למעשה, גם בכובע של קונה, גם בכובע של מוכר, זה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב, וזה נכנס לפן הכלכלי. בואך אופר לכנס, אתה תדבר על הפן הכלכלי, ואיך בעצם יהיה נכון לקחת את המשכנתאות, איך נכון לתכנן את תהליך המעבר מבחינה כלכלית. זה בדיוק הכובע שאתה מגיע אליו, ותיתן ערך מוסף אדיר, ראיתי אותך כבר בכנסים הקודמים שהתארחת אצלי, וכיף גדול, אני בטוח שיהיה גם הרבה מאוד דברים רלוונטיים, במיוחד בתקופה המטורפת הזאת שאנחנו נמצאים בה.
כן, כן.
אני דרך אגב מחזיק כרגע ביד שלי את הגלויות, אוקיי? יש פה איזשהם פליירים שמדוברים כרגע לכל סובב המשרד. יהיה נהדר, יהיה נהדר, תגיעו. יום, זה הזמן להגיד אולי את המועד, יום רביעי, ב-16 לחודש, זה יום רביעי הקרוב, ממש עוד פחות משבוע, בשעה 7 בערב, אחלה שעה נוחה, יש חניות מסביב למשרד.
זה סבבה, עכשיו בוא נדבר פרקטי.
כן.
בוא נעשה הכנה על הכנס, אני הורג אותך עכשיו, אני יודע שאתה רוצה לשמור
שדר אליי, אופר, שדר אליי.
יש אנשים שלא יבואו לכנס, מה לעשות? הם גרים ברחוק, בקצרין, אני יודע איפה הם גרים.
שרק שתדע שיש אנשים שמדברים איתי להגיע מהדרום, בסדר? מהדרום ייתכן מאוד והם יגיעו.
כן,
יש להם נכסים פה ברצליה וייתכן מאוד והם יגיעו לכנס.
אני חושב שברגע שיש לך נדלן, נדלן זה עסק, כולנו בעלי עסקים. נכון שחלק מהם זה נדלן למגורים, וחלק זה נדלן להשקעה שזה עסק, אבל אני חושב שברגע שיש לך אפשרות לצרוך תוכן ללא עלות, תוכן איכותי, שמע, אני כותב פוסטים ומעלה, וכל שבוע אנחנו כאן עושים תוכנית רדיו אינטרנטית, שאני חושב שיש מעל ל-300 תוכניות ביוטיוב שלנו. הערכנו מאות אנשים. תצרכו את התוכן הזה, תלמדו, תעשו את זה לבד, זה בסדר, אתה יודע, אף אחד לא גם להעברים מכאב גרון אנשים עושים לבד ולא הולכים לרופא. שותים, לא יודע, גוגל מוגל. אבל אני אומר, אותו דבר גם פה, יש לכם כנס איכותי, תוכן, וואלה, אם בן אדם משקיע את זמנו מהדרום, גם מהמרכז יכולים לבוא, ללמוד.
חופשי,
לא
חופשי.
חייבים, אף אחד לא מכריח אותם, אף אחד לא, זה לא, זה כמו, זה כמו הדיור המוגן. ניתנו לכם מקסימום בייגלה. לא הכריחו אתכם לגור פה.
תראה, אופר, לא כל יום מגיע סוכן נדלן שמרים את הכפפות ובא להעביר את המידע הזה, את האינפורמציה הזאת, כשירות. זה אני מזכיר, זה ללא עלות. הכנס הזה הוא ללא עלות, הוא ללא איזושהי מתחייבות או משהו בסגנון הזה. ממש לא.
אז בוא נדבר רגע על התוכן כשירות. בוא נדבר על איזשהו תוכן של כנס. בוא נדבר באמת על הצד הזה של רכישה ומחירה. אני חושב שזה ערך מוסף. גם לאותו בן אדם שלא הגיע לכנס.
אוקיי.
בוא נעשה חזרה. לא נעלה את הפייסבוק הזה. זה פייסבוק, אבל לא נעלה את היוטיוב הזה עד לכנס. בוא, מה אני צריך אם אני רוצה למכור נכס? אתה יודע, אני יש לי נכס.
אוקיי.
הרצליה, חוף סירקין, בסדר?
טוב.
אני לא גר בסירקין, אין לי נכס בהרצליה עדיין. אבל לצורך העניין, יש לי נכס בהרצליה. מה אני רוצה לשפר דיור. אני יש לי נכס ישן, בין 40 שנה, לא יודע. כבר.
אז מה השאלה, אופר? בוא תכווין אותי.
אני יש לי נכס בהרצליה, שווה 2.5 מיליון שקלים.
אוקיי.
כנראה, אני חושב שהוא שווה 2.5 מיליון שקלים. אין לי מושג. בסירקין, אני רוצה לשפר דיור, אני רוצה דיר בית עם מעלית, עם עוד חדר, אולי אפילו מרפסת וממד, להשתדרג. אין לי על הנכס הזו עם משכנתה, בסדר? בכוונה אני מציין את העובדה.
כבר התחלה טובה. כבר התחלה טובה.
מה אני צריך לעשות? איזה כלים, איזה פעולות אני צריך לעשות בשביל להיות בעוד מספר חודשים בנכס אחר?
זאת שאלה נהדרת, ואתה יודע, אין על זה תשובה שהיא חד משמעית, כי מה שנכון לאחד הוא לאו דווקא יהיה נכון לאחר. אני יכול לתת משהו שהוא כללי, באופן יחסי.
כיוונים.
מה שיתאים בדיוק, כיוון כללי, שיתאים לרוב האנשים, נאמר את זה ככה. קודם כל צריך להסתכל בהרבה זוויות על דבר כזה. זאת אומרת, יש פה את הפן הכלכלי, אוקיי, סבבה, אתה יודע כמה הדירה שלך שווה, או שאתה חושב שאתה יודע?
אני חושב, כי אתה יודע, ככה אני חושב. לא יודע, יכול להיות שהיא לא שווה, יכול להיות שהיא שווה יותר, יכול להיות שהיא שווה פחות.
תראה, חושב זה הכל טוב ויפה ונהדר מה שנקרא לנייר. בשטח זה לא עובר את מבחן המציאות. והסיבה היא שברגע שיש פערים גדולים, ולפעמים זה יכול להיות הערכות חסר של מאות אלפי שקלים, או בכלל הערכות יתר של מאות אלפי שקלים. צריך להבין מה השוויה של הדירה, צריך להבין מה העלויות שיש בדרך, וצריך להבין תקציב. זה כנראה השלב הראשון.
אז יש תמיד את המפרסמים, בואו תראה כמה דירה שחשבה באתרים כאלה או אחרים. רלוונטי בכלל האתרים האלה, או שמה אני... כוון אותי, אביב, אני...
יש כל מיני מדדים של הרבה אתרים. צריך להבין, המדדים האלה הם לא על נכס ספציפי. זה לא על הנכס הספציפי שלך, אלא לוקח מכלול מאוד 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 גדול של נכסים, משתמש בממוצעים ובכל מיני דברים כאלה. האם אפשר להסתמך ולהבין מזה מה שוויו של הנכס שלך? התשובה היא לא. כל נכס, גם אם עכשיו תבוא ותגיד לי, אופר, בוא, כמה הדירה שלי שווה? תתאר לי אותה בטלפון. אין לי יכולת לדעת, דבר כזה צריך להגיע ולראות. כלומר, אתה יודע, נתקלתי באותו בניין, באותה דירה, אותו מבנה, אותו שטח, אותה מרפסת, הכל אותו דבר. רק שצד אחד פונה לגינה, הצד השני פונה לכביש. הבדלים של מאות אלפי שקלים, זה מטורף.
אני פותח, עכשיו אני לא הלקוח. לפני שבוע פנה אליי בחור, הוא רוצה לרכוש נכס בחיפה, בבניין שהוא מאוד גבוה. רצו ממנו, לא משנה מספרים, ואמרתי לו, איך אתה, למה המספר הזה? הוא אומר, ככה, זה המחיר, הוא לא 100% מבין אותו עולם הנדלן. אמרתי, אני אבדוק שנייה. יש אתר שנקרא נדלן גוב.il, ששם מפרסמות כל עסקאות הנדלן לפי רשויות המס. לא לפי כמה פרסמנו, רושמים, אתה יכול לראות נסח, כלומר, גוש, חלקה, תת חלקה, אתה יכול לראות קומה, גודל דירה והכל. באותו בניין, בשנת 2021 ו-2022 נמכרו שם 5 דירות.
אוקיי.
כל דירה, שגודל שלה אותו גודל, במחיר אחר.
מחיר אחר.
כל דירה. עכשיו, אתה יודע מה, אני חייב, אני חייב עכשיו, אני... בשביל להבין את האבסורד בסיפור הזה, איפה זה? איפה המחירים פה? אני שלחתי לו את זה פשוט.
אתה יודע, לפעמים זה לא רק הסיטואציות האלה של הכיוון לאיפה פונה הדירה, לפעמים גם מבנה של הדירה עצמה. תראה דירה אחת משופצת, וואו, הביאו מעצבות מדהימות, עשו שם דברים יפהפיים, הדירה השנייה שבורה לחלוטין. גם זה יש לזה.
קומה 14, 67 מטר, באוקטובר נמכרה במיליון שקלים. קומה 13, 71 מטר, ביולי, השנה.
אוקיי.
שלושה חודשים קודם, בכמה נמכרה אביב?
שלושה חודשים קודם. תראה, השנה זה גם מאוד מאוד תלוי בחודש, כי הייתה קפיצה מטורפת במחירים.
חודשים קודם, כמה נמכרה? אני מדבר איתך אוקטובר עכשיו, לפני חודש בדיוק, במיליון שקל. לפני שלושה, ארבעה חודשים, בכמה נמכרה קומה אחת מתחת אותו גודל של דירה?
אימור שלי 800 אלף.
600.
600, וואו.
אותו בניין, חודש מאי, קומה שלישית. שלושה חדרים, 71 מטר. בכמה נמכרה? חודש מאי.
תשמע, מפה זה כבר יכול להיות הכל.
כמה נמכרה, אביב, כמה נמכרה?
עוד אימור.
כן.
כמה זה כבר יכול להיות? 550.
930. אותו קומה חמישית באותו בניין. 70 מטר. קומה חמישית, קודם היה שלישית. בכמה נמכרה? חודש אפריל.
אופר, תקשיב, אני ראיתי הרבה נתונים. שיגעת אותי. זה מטורף, מטורף.
חודש אפריל
קורים, נמכרה. אבל באמת חשוב שאנשים יבינו באמת קורים הדברים האלה.
במיליון 65. חודש מרץ, אותו בניין, קומה 17, 990.
מה אתה אומר?
חודש פברואר, קומה שביעית, באותו בניין 800. אותו בניין, קומה 13, בחודש ינואר 880. כלומר, עכשיו אתה מבין למה רוצים ממנו מיליון ומשהו שקלים? איפה ההיגיון?
יש המון פרמטרים, אתה יודע,
לפעמים... וזה נתונים, אני יכול לשלוח, אני אראה לך את זה אחרי...
לפעמים זה נתונים, אופר, לפעמים זה נתונים שהם פיזית, אתה יכול באמת להשוות אותם, צד כזה, מוארת, חשוכה, מבנה מסוים, ולפעמים אתה פשוט נכנס לדירה, ואתה אומר, הדירה הזאת, באנרגיות שלה, באור שלה, במבנה שלה, בכל המכלול שלה, אתה יודע כבר שישלמו יותר. אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש ומבין מהניסיון שלך, של הדבר הזה ישלמו יותר.
שיח שלי תמיד עם הלקוח. האם אתה מוכן לשלם? כלומר, נשים רגע את הפן הפיננסי. יש לו כסף, לא משנה. האם אתה אבל מוכן לשלם יותר מהמחיר שהשמאי יגיד לך? האם אתה חושב שזה המחיר שאתה מוכן לקנות את הנכס? הרבה פעמים הוא יגיד לך שכן.
נכון.
שהוא כן, הוא רוצה, זאת הדירה שהוא רוצה, הוא מוכן. זה כמו שאתה נכנס לשני דוכני פלאפל, ברחוב בהרצליה, ברחוב סוקולוב, יש אחד חיים ואחד שאני לא זוכר. אצל חיים יהיה אולי בשקל יותר יקר, אבל אתה תעדיף לאכול אצל חיים. בסוף פלאפל זה אותו פלאפל, יש שיגידו. ניתן שלא, יש לך אותו דבר, הרגשה. זה שני מסעדות אותו דבר. לפעמים אתה תרגיש, אתה... תשלם קצת יותר בשביל ההרגשה הנוחה והדברים האלה.
נכון, נכון.
אז מה אני צריך לעשות בשביל להבין כמה אני יכול למכור, להזמין את אביב שמכיר את האזור?
תראה, קודם כל, אני אוכל לתת לך איזושהי סקירת שוק השוואתית. זאת אומרת, אתה תוכל להבין מה נמכר באזור, אתה תוכל להבין מה מוצע למכירה. אני מכיר הרבה פעמים גם את הדירות שנמכרו, אני יודע את המבנה שלהם, אני יודע, הייתה משופצת, לא משופצת, ההוא היה בכלל תחת לחץ, ומחר, וזאת הסיבה למחיר.
צריך לזכור שאתה כסוכן, אתה מתעסק בעיקר באזור הרצליה.
אני חי את השטח, אני מקומי ספציפי.
כלומר, אתה לא, אני אבוא להגיד לך, בוא תמכור לי את הנכס ברמת השרון, אתה תגיד לי, אופר, אני יכול, אבל זה לא המומחיות שלי.
אופר, ברמת השרון, אני אומר לך, אפר, אני לא מבין. אני מבין בהרצליה, אני מבין ברעננה, אני מכיר את הנכסים בשווקים האלה. אני לא מכיר מעבר לזה.
אתה דרך אגב בתור סוכן נדל"ן.
גם מערב כפר סבא, תבוא ותגיד, עשיתי שם עסקאות, עסקאות מדהימות עשיתי. הנה, העסקה האחרונה שעשיתי בכלל הייתה במערב כפר סבא, ועסקה, כולם אמרו לי תודה לרמה הזאת, עסקה נהדרת. אבל, עוד פעם, זה אזורים ספציפיים, צריך להכיר בתי ספר, צריך להכיר אזורים, מרכזים מסחריים.
בוא, תסתכל, בהרצליה אני מכיר את הרצליה, ואני יודע שיש לכם, הרצליה אחת הערים עם הכי הרבה סוכני נדלן. את האמת, כל עיר היא כמעט עם הכי הרבה סוכני נדלן.
לא, אבל העיר מאוד מבוקשת, בגיעים מכל לא, האזור, מנתניה.
אבל אתם גם ביניכם, אתם מכירים, אתה יודע שהדירה הזאת נמכרה ב-X כסף, וכמה זמן היא הייתה על השטח. אתה יודע, היום אתה יודע, אני מאמין, זה כמו נהג מונית שיודע את כל הדרכים לפני שהיה ווייז, איפה לוקחים ימין השמאל בשביל לקצר את הדרך, או להאריך את הדרך בשביל להרוויח עוד שקל וחצי במונה. אני מאמין שאתה מכיר לפחות 80% או 70% מהנכסים שכרגע נמצאים במחירה, בטווח גיאוגרפי שלך.
חד משמעית.
לא משנה אם אתה משווק אותם או לא, אבל אתה יודע כמה זמן הוא במחירה, ומה המחיר שלו, ומה הבעיות שלו, ומי הסוכן שלו, ומתי הוא ימחר, וכמה הוא ימחר. ואז אני הזמנתי אותך אליי, ישבתי איתך על קפה אצלי בבית, אמרת לי, אופר, שמע, הדירה באמת שווה 2.5 מיליון שקלים. מה הלאה?
אחרי שאתה הבנת פחות או יותר את הסדר גודל, אתה צריך להבין עכשיו את עלויות העסקה. עשית את החישובים הכלכליים, שאני מדבר דרך על עלויות עסקה, יש פה היטלים, יש פה מס שבח, יש פה מס רכישה בעסקה הבאה שלך בתור קונה. זאת אומרת, יש פה קונה עלויות בדרך, עורכי דין, מתווכים. יש פה הכל, 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 הכל. אתה משקל את הדבר הזה, מבין תמונת מצב כלכלית. אחרי שאתה יודע את התמונת מצב הכלכלית, בהתאם לשוק, בהתאם גם למה שזה, זה חייב להיות מותאם אליך, אתה חייב לישון טוב בלילה. ואז רק אז אתה מבין, האם אתה קודם קונה, ואז מוכר, האם אתה קודם מוכר, ואז קונה, או שעושה את הדברים בד בבד, אתה מקבל את ההחלטה. אוקיי? זה כבר הביא אותך לשלב קדימה. בוא נצא מנקודת הנחה שאתה כרגע החלטת לעשות את הדברים בד בבד. בסדר?
יש לי שיחה, אמורה להיות לי היום עם לקוח שלי, שקנה דרכי דירה ברחובות, ועכשיו השיחה היא ביחד עם המתווך שלו, כי הוא מוכר וקונה, זה שלוש עסקאות מתגלגלות שכולם קשורות בגנט אחד של השני. צריך לבנות את זה. אמרתי לו, נדבר איתי, אני אקח רטלין ואני אפתח את הגנט ונתחיל לסדר את התאריכים.
מטורף.
כי אתה מבין שאין כאן יותר מדי כספים, זה הכספים מהקירות, זה להזיז משכנתאות. צריך...
לא, זה דורש תכנון קפדני מאוד, דבר כזה.
כן.
צריך לזכור שגם בעסקת נדלן, כל תשלום יש לו איזה פרק זמן מסוים שאפשר לעשות דילי עד שמשלמים אותו, ובלי כנסות ודברים כאלה. זאת אומרת, גם את הדווחים האלה צריך לקחת בחשבון. וזה כבר דברים, אני כבר נכנס, מה שנקרא, לא רוצה להיכנס לנעלי העורך דין, אבל זה דברים שמקיימים.
אנחנו לא רוצים להגיע לדבר הזה. נכון, בסוף, איך אמרתי אתמול לקוח, 15 לדצמבר, מאוד מאוד גבולי לעשות, להתחייב לעסקה, לסילוק משכנתה של המוכר, שעוד לא חתם את החוזה איתו. זה מאוד קשה, בחודש אחד, שמעות, לבחור את הבנק, ביטחונות, לא יודע כבר מה יכול להיות.
זה צריך הרבה קשרים בשביל שהדבר כזה יקרה.
לא, אתה לא צריך הרבה קשרים.
אתה תלוי באחרים, זה בעיה.
בדיוק, אתה תלוי במוכר, אתה תלוי בבנק, אתה תלוי בקונה, אתה תלוי בעורכי דין, אתה תלוי בביטוח, אתה תלוי בטאבו, אתה תלוי בכל כך הרבה דברים שמספיק שאחד ישתבש בהם. אז אמרתי לו, בוא, תדבר איתו על 15 לינואר, זה אזור יותר נורמלי. אחרי זה תעשה, נצליח להקדים, נקדים. אבל בסוף שיש לך תאריך בחוזה, אתה מחויב.
נכון, נכון מאוד.
אז סגרנו, הבנתי בדיוק שכנראה אין לי מס שבח, יש לי כמה גרושים של מס רכישה, כי אני הולך לקנות כנראה נכס ב3-3.5 מיליון שקלים, מה שאני בונה עליו. מס רכישה, עוד פעם זה צריכים לזכור, יש כאן
מדרגות,
כנראה כזה סכום סביבות 30,000 שקל לדעתי, לפי מה שאני זוכר. מה הלאה?
תראה, השלב הבא, אתה צריך לבחור בעצם איך אתה מתכוון לשווק את הנכס שלך. זאת אומרת, היה והחלטת כרגע לצאת לדרך, יש לך כמה אופציות. אתה יכול ללכת ולשווק אותו בעצמך. אתה יכול ללכת, לקחת איזשהו מתווך שהגעת להחלטה שהוא המתאים ביותר ברוכה, ולצאת איתו לדרך, מה שנקרא לתת המושכות, ואתה יכול ללכת לאיזה דרך משובשת, ונתקלתי המון דרכי ביניים, אתה מפרסם לבד ונותן למתווכים, אתה נותן רק לכמה מתווכים.
אני אחסוך לך, כי אין לנו יותר מדי זמן. בוא לא נשכנע אותם כרגע, למה צריכים לקחת מתווך. יש כל כך הרבה תוכניות, גם איתך וגם עם מתווכים אחרים, שיקשיבו ויבינו למה צריכים לקחת מתווך.
אוקיי.
הלאה.
אופר, שאלה לי אליך. אתה מגיע היום, אוקיי, אתה החלטת לצאת למחירה. פרסמת, החלטת לצאת בדרך עצמאית, פרסמת כרגע, לא משנה באיזה אתר, באתרים הפופולריים, אולי אפילו העלית איזה מודעה ככה בפייסבוק, ואולי אפילו גם תלית שלט בדירה שלך. אוקיי, במרפסת, למטה בבניין, זה כבר לא משנה. מה שמשנה שמתחילה תנועה של אנשים, מתחילה תנועה של טלפונים, נכון? מגיעים לך כמות בהתחלה שמפרסמים, מגיעים כמות מסוימת של אנשים, מגיעים גם מתווכים, אני שם רגע את המתווכים בצד, רק כדי שנבין את הרעיון. ואותם קונים שמגיעים, עושים סיור בבית, לפעמים יבקשו להגיע פעם נוספת, עם או בלי אנשים נוספים, ואתה מוצא את עצמך יושב איתם בסלון, ואומר לך, אופר, תקשיב, אנחנו אוהבים את הדירה שלך. ואנחנו מעוניינים להעביר הצעה. כמה אמרת שהדירה שווה?
2.5 דיברנו.
זה המחיר שאתה רוצה. אנחנו בדקנו ומהבדיקות שלנו, הדירה לא שווה יותר מ-2,250,000. מה קורה כרגע? בוא תיכנס רגע לנעליים של המוכר. באמת מעניין אותי.
הסתכל. אם אני נכנס לנעליים שלי, אני בא ו... בסוף, ההליך הזה הוא הליך של, של גלגל. שרשרת כלשהי. כי אני רוצה לקנות דירה ב-3.5 מיליון שקלים. אני תכננתי לקחת משכנתה של מיליון שקלים ולא יותר, כי אני... מיליון שקלים זה 5,000 שקלים נניח.
אוקיי.
אני לא יכול לקחת עכשיו 1,250,000, כי זה, אם הוא ישלם לי פחות, אני בפער. אז אני אגיד לו, שמע, ידידי, נעים מאוד, בוא תבדוק את הדלת מהצד השני, כי כרגע זה לא רלוונטי.
אז באמת קורה אחד מן השתיים בדרך כלל. או שאותם מוכרים אומרים, תקשיב חביבי, זה המחיר שאני מוכן, מתאים לך לכיפק, לא, זאת הדלת, אם משהו משתנה, אתה מוזמן, מוזמן ליצור איתי קשר. האפשרות השנייה גם שאתם יושבים למסע ומתן, ומנסים ככה לגשר, לעשות מסע ומתן, ולהגיע לעמק השווה.
אם אני יודע שיש לי תקציבים נוספים, אני חושב דרך אגב, שאתה מוכר נכס, או שאתה קונה נכס, אתה צריך לעשות לך טווח של תקציב כלשהו. זה שבאתי ואמרתי 2.5 מיליון שקלים, אז אתה יודע, אתה מוריד, אתה אומר, אוקיי, אז אני אמכור את זה ב-2.4. בכוונה אני הייתי עכשיו קיצוני.
אוקיי.
אתה צריך לשים לך את הגבול, בשביל שיהיה לך במסע ומתן, מקום לך לרדת, גם הוא. אני בטוח שגם הוא, יש לו רף עליון, לא שתיים, הוא גם...
איזשהו תקציב מוגדר שהוא מגיע איתו, אתה מגיע עם איזשהו רף מסוים.
כי כשאני אלך לקנות את הדירה ב-3.5 מיליון שקלים, אני אלך לדירות של 2.7, בשביל להוריד אותם ל-3.5 מיליון.
מה אתה אומר לי בעצם, אופר? מה אתה אומר לו אותו בן אדם? אז אתה אומר לו, אני אפילו לא מנהל איתו כרגע מסע ומתן, שילך לחשוב על הדברים, זה המחיר שאני מוכן?
תלוי מאוד בסיטואציה, עוד פעם, במקורות המימון שלי, אם אין לי אופציה למקורות מימון נוספים, בכוונה אני אומר את זה, אני אגיד לו תודה רבה, אני כנראה צריך להמשיך לגור פה, כי אני לא יכול לממן את ה-250,000 שקל האלה כרגע, שחסרים לי. אני יודע שאני נדפק דרך אגב, כי ה-250,000 שקל האלה יעלו יותר בהמשך. כי מן הסתם הדירות רק יעלו פה בהרצליה. ויכול להיות שאני אאבד מישהו אחר, וכנראה שלא ישנו לי יותר מ-2,350 או משהו כזה. אם אני יודע שיש לי קצת יותר סבלנות, או שאני תקוע, כי אני כבר התחייבתי וקניתי דירה, ואני עכשיו צריך את הכסף, אז אני כן אכנס איתו למסע ומתן. נגיד לו, בוא, מה בכל זאת אתה יכול לתת הצעה בשביל, אתה יודע, מסע ומתן כלשהו.
אופר, אתה יודע, לפעמים הדברים האלה, יש פה גם עניין של בשלות בכל הסיפור הזה. ומה שקורה הרבה פעמים, אוקיי, אותו קונה שהיה אצלך, ובאותו רגע אמר לך לא, הוא הולך הביתה, הוא חושב על הדברים. וכשהוא חושב על הדברים, הוא בא ואומר לאשתו, אולי נתקשר אליו, אולי נעלה לו את ההצעה. זה לא, המחיר שהוא אמר זה לא מה שאנחנו יכולים להגיע אליו, אבל בואי ננסה להתקרב קצת, אולי זה יקרה. ואתה יודע מה קורה? הפערים הרבה פעמים הם לא רחוקים, אבל לא אתה יודע את זה, לא הוא יודע את זה. ומה קורה שהוא אומר לאשתו יום למחרת, או באותו יום אפילו בערב, אחרי שהוא טיפה התקרר מכל הלעד של המסע ומתן שהיה שם, או שלא היה שם בדירה, והוא בא מתפקח והוא אומר, תקשיב, אני מתקשר אליו, אני אעלה לו את העוד 40-50 אלף שקל, אני רוצה לסגור את הסיפור, חבל, אנחנו נפסיד את הדירה. ואתה יודע מה היא תגיד לו?
לא, אני אגיד, אני אעצור אותך עכשיו.
מה היא תגיד לו?
אני אעצור אותך עכשיו. מה שהיא תגיד לו, אנחנו נשמע ביום רביעי, בשעה 7:30, נכון? אצלך בכנס, וככה ב... כי אנחנו עכשיו כמעט לפני הסוף של השידור. ואני רוצה שתספיק להגיד לי, איך, תספר לי, איך אנחנו בוחרים. התשובה היא, בוא נלך ל... לצורך העניין, אם הייתי בוחר יועץ נדלן, מתווך, שינהל לי את המסע ומתן וכל הדברים האלה, אולי הייתי חוסך קצת כאב ראש. אני בכוונה עושה, אבל אני רוצה שתתן לי איך אני בוחר בכמה נקודות את היועץ נדלן המתאים ביותר עבורי.
טוב, קודם כל...
אני בכוונה חתכתי את זה, בכוונה.
בסדר גמור, ודרך אגב עצרת את כולם בשיא המתח, שם כוססים ציפורניים בצד השני.
לא בטח כוססים ציפורניים, אבל בסדר. אני מקווה שאסי ששומע אותנו ככה לא נלחץ, רגע, מה הוא עושה?
תקשיב, יש כמובן, אני רגע מסכם ממש בקצרה את מה שהיה. אני רק אגע בכמה נקודות. יתרונות של סוכן נדלן, ומפה זה יוביל אותי בעצם לאיך בוחרים אחרי זה. בסדר? ואני אתן מענה, מבטיח לתת מענה, בקצרה ובצורה מסודרת. בסדר גמור, בסדר גמור. בכל אופן, היתרונות הבולטים אצל סוכני נדלן, בלמה לקחת מתווך נדלן, אוקיי? זה בעצם כל הנושא של גישור. המפגש בין מוכר לקונה והיכולת, אתה יודע, אתה יכול לעשות מסע ומתן לעצמך, אתה לא יכול לעשות גישור לעצמך, זה מאוד 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 קשה, זה תהליך. מעבר לזה, כל הנושא של סינון קונים, הכאבי ראש שאתה סופג שם, פספסת שיחת טלפון, יכול שפספסת את הקונה האחד והיחיד שלך, שבהגרלה הבאה של אחד האתרים הפופולריים, אתה תראה שהוא פתאום לא מתקשר, כי הוא כבר לא מוצא יותר את המודעה. יש המון המון סיבות, ונקבתי עכשיו בסיבות בודדות, עיקריות, הובלת קונים לעסקה, יש פה המון המון נדבכים. החלטת לקחת סוכן נדלן. לקחת סוכן נדלן, אבל את מי? יש לך רשימה, פנו אליך המון אנשים, קיבלת המלצות על אנשים. אז ככה, המלצות זה טוב וזה נהדר, תמיד זה טוב כי שמעת על חוויה טובה שהיית למישהו. אבל חשוב מאוד שלסוכן הדלן הזה יהיה כמה מאפיינים מאוד 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 מאוד, מאוד קריטיים. א', שהוא יהיה מרשת גדולה, מרשת מוכרת, אוקיי? הרשתות הגדולות...
שיהיה לו גב, שיהיה לו גב.
שיהיה לו גב, הם בוחרות את האנשים שעובדים איתם, הם לא ייתנו לכל עכשיו, אתה יודע, ארכי פארקי שמגיע ברחוב, לא ייתנו לו עכשיו לעבוד תחת שם החסות שלהם ולפגוע בשם. זאת אומרת, יש איזשהו סינון מסוים, והסינון הזה מאוד קריטי לך כלקוח שבוחר נכס. מעבר לזה, משרד שהוא גדול, זה מאוד קריטי. צריך להבין, כל נכס שמתקבל במשרד, הגיע קונה שמתאים לאותו נכס, הנכס הזה מקבל תיעדוף על פני נכסים אחרים בעיר. זה מאוד קריטי, בטח בתקופות כמו התקופות עכשיו שאנחנו חווים אותם. כל הנושא הזה של מי המתווך, מה הוותק שלו. זאת אומרת, חשוב, אני בטוח שהייתה, תשים את עצמך רגע כמוכר, ויכול להיות שהייתה לך חוויה כזאת. היה לך חשוב שמי שיגיע לא יתגלח על הזקן שלך, מה שנקרא, ויתפור את הניסיון על הנכס שלך. אתה תרצה מישהו שהוא מנוסה, מישהו עם כמה שנים בתחום, שעבר איזה קילומטראז' מסוים, ויכול גם להביא ערך מוכח. ממליצים. תרצה נכון. איזה כמה ממליצים שהוא ישלח לך? לא צריך להתקשר לכולם דרך אגב. תבחרו רנדומלית, אחד, שתיים,
כן,
שלושה.
כן, לא, זה ברור. שמה, אני חייב לחתוך אותך כאן, כי אנחנו חייבים לסיים. אני אגיד אבל משפט אחד נוסף.
אוקיי.
בסוף, יש יתרון בזה שיש לי יועץ נדלן. Mm-hmm. אתה, או מישהו אחר, שקוראים לו אביב. הוא יכול לדבר איתי בשפה מסוימת, עם המוכר שלי, או עם המתווך של המוכר שלי. של הקונה שלי בשפה מסוימת, ובסוף להביא לי משהו על השולחן.
כן.
מה שלא יודעים לא כואב. מה שהוא לכלך עליי, בסדר? מה שאתה תבוא, לא, הוא חולה נפש, הוא חושב ככה, אני אוריד אותו ככה. לא יודע, משחקים, אפשר לשחק, אני לא יודע את זה. אתה בסוף תיתן לי תוצאה טובה. אוקיי. ואני ארצה לקבל את התוצאה הטובה ביותר, עם כמה שפחות כאב ראש, ואני חושב שזה מה ש... בסוף, זה התפקיד של המתווך. לא סתם קוראים לכם מתווכים.
חד משמעית. אתה יודע, העסק שלי הוא עסק על בסיס תוצאתי. זאת אומרת, הכל טוב ויפה, יכולתי לקחת עכשיו את הבלעדיות לשווק נכס, לא הצלחתי למכור אותו, לא קיבלתי מזה שקט, נהפוך הוא,
הפסדתי. נכון, נכון. אביב, אנחנו נפגשים ביום רביעי, בכנס, רימקס בעיר, בהרצליה, בסוקולוב, מי שרוצה, יש לינק בתוכנית, להרשמה, אביב הרץ, בגוגל, נדלן הרצליה, תגיעו, תודה רבה שהגעת אלינו.
בכיף, בכיף גדול אופיר, תודה רבה לך על האירוח.
אנחנו נהיה כאן בתוכנית פרלמנט הנדלן שבוע הבא. שיהיה לכולכם המשך יום טוב, בריאות אושר, חמישי שמח, סו בזהירות, ביי.